שלום לכם אהובי עדיין מרב רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי ולזכות משה יהודה מפשטינה ובשמחתן בנתס הלל וברכה בצרה ברוך המעשה ידיהם ולעילוי נשמת מרס עשר בן רב שמואל אפרים בן שמואל אברון בן יעקב שכנה ו... מרת חנה בת רבי יצחקון, מרת ארתה חנה בת רבי מאיר זאב. השיעור מבוסס על תורתו של מורנו ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק קוטנר זצ"ל. הקדוש ברוך הוא אומר בחצות הלילה, ומשה חשש לדקדק, ולכן אמר כחצות, כי יש אנשים שלא יודעים לעמוד על הדקדוק, אז הם יגידו שזה לא בדיוק חצות. אז לכן הוא שינה, במקום בחצות הוא אמר כחצות. ואין לנו דוגמה לכך בנבואה, שתאמר מילה לנביא בנבואה, שאחר כך יפחד למסור את זה בלשונה המקורית. מציאותה של כנסת ישראל, לקצווישן צווי גרסן, כלומר, המציאות של עם ישראל מונחת בין שתי גירויות. הראשונה היא הגירות של אברהם שהיה תחילה לגרים כמו שכתוב בסוכה בדף ממתת עמוד ב' והשנייה היא הגירות של 60 ריבו בליל תתוו בניסן דיני גירות לומדים מאבותינו במצרים כמו שכתוב ביבמות בדף ממתת עמוד א' ביור העניין הוא כדלהלן בתחילת פרשת ואירה כתוב אני הוויה אבל לאבות לא נודעתי בשם זה רק למשה ושמי הוויה לא נודעתי להם רק בקר שקי והרמב"ן מפרש שבכל סדר המאורעות שנתפרש בחומש בקשר לאבות אין שום מאורע שיהיה בו משום שינוי של חוקי הטבע לא נתבטל בהם נוהג העולם כך כותב הרמב"ן כל מה שנזכר בקשר למאורעותיהם הוא השגחה פרטית מיוחדת בכל פרטי ענייניהם או במעשיהם הם או בבחינת מעשי אבות סימן לבנים בכל ענייניהם היה חשבון מיוחד שהכל יהיה בהתאם לכוונה מיוחדת אבל הכל בלי שינוי בחוקי הטבע הכל זה לאבות אבל לך למשה אני אומר אני השם מעתה מתגלים שינויים בטבע למחביר ולרוב החידוש בהתגלות למשה רבנו הוא באני הוויה ואילו לאבות לא נדעתי בשם זה את השם הזה ידעו שרי לא נאמר שלא הודעתי להם, אלא לא הופעתי להם בשם זה. עובדה זו מתבססת היא על המהלך הכללי של אני אמרתי אלוקים, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, שנאמר במתן תורה, אכן כאדם תמותון, וכאחד עשרים תיפולו, כשסו העגל, כמו שכתוב בעבודה זו רדף ה', הם היו אמורים לחיות לנצח אחרי מתן תורה אבל כשנפלו בעגל אז שוב אכן כאדם תמותונו כאחד עשרים תיפולו יציאת ישראל לאוויר העולם באה כתיקון של אדם הראשון אתם קרויים אדם הצורה המקורית של צלם האלוקים באדם נטמעתה על ידי זוהמת הנחש ועל ידי גזירת מיטה ושת הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו ומהלך התיקון התחיל באברהם אבינו הנקרא האדם הגדול בענקים כך ביהושע י"ד ט"ו ובבראשית רבה בפרשה י"ד בפסקה ו' ויצור אחר אחרי אברהם אבינו מתחיל ייצור כלל ישראל ההולך לקראת אחרית הימים. במתן תורה פסקה זו המתן והוחזרה הצורה המקורית של צלם אלוקים. מתן תורה מהווה גמר של התהליך הזה, וההודעה על כך היה בשעה שנאמר שכשיצאו ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים היא הצעידה לאותה מטרה. אבל עלינו לדעת שתהליך זה של החזרת אדם לצורתו המקורית שלפני החטא נסתבך בדרך, שאילו היה לנו חשבון רק עם תיקון הקלקול הראשון של אדם, היה קלקול זה מוצא תיקונו עם מהלך אחר מאשר זה שהיה. אלא שקרה מה שקרה, ולפני התחלת התיקון באברהם אבינו קרו עוד שני קלקולים. א', דור המבול, וב', דור הפלגה. ומאז אי אפשר להגיע לתיקון של הקלקול המקורי בלי לעבור בדרך תיקון של שני קלקולים מאוחרים אלו. אי אפשר לדלג עליהם ולקפוץ חזרה לאדם הראשון, כאילו לא קרה דבר בין אדם עד לאברהם. ועל כורכך שקלקולי דור המבול והפלגה יבואו על תיקונם לפני ביטול גזירת המיטה, שהיא התוצאה מקלקולו המקורי של אדם הראשון. נדבר קודם על הקלקול של דור הפלגה. אין הכוונה בזה, כפי שנראה בשטחיות, שנתפלגו אנשים בדרך מעשה שהיה כך היה. אלו נתבדלו בלשונם ונתיישבו במקום זה, ואחרים קל להם לדבר בשפה אחרת ולהתיישב במקום אחר. כאילו אין לנו אלא חשבון של חלוקה מקרית של בני אדם שהיו אחודים בלשונם ובמקומם בתחילה, ואחר כך יצאו והיוו גרעין של עמים שונים. אין זה אלא שטחיות. בפני שאם כך היו הדברים, לא ייתכן שתהיינה הלכות בקשר למציאות של עמים מסוימים, הלכות שונות לגבי מצרים, מואב, אדום. עצם העובדה שישנן גדרי הלכה שונים בקשר לאומות מורה על היות האומות מושרשות עמוק עמוק במערכת העולם. ובעומק, איזדרטייט שוונספלגוס האומוס, הפירוש של התפלגות האומות היא שכאן נקראה כלליות צורתה של אדם ל-70 חלקים. בפני שפילוג בדיבור האדם מהווה פילוג בעצם צורת האדם. ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. עד לדור הפלגה הייתה צורה כללית של אדם, ובדור הפלגה נקרא לחלקים. ושוב אין עוד צורה כללית של אדם. ומהי התוצאה ממעשה זה? שבשעה שרוצים להגיע לתיקון של קלקול של אדם הראשון, שוב אי אפשר שהתיקון יבוא וייעשה על ידי אדם יחיד. מפני שלאחר דור הפלגה, תייצך אויס, אודום, אינן אומה. אחרי דור הפלגה, מתבטא אדם בגדר אומה, ואין ליחיד כוח לפעול תיקון כללי של אדם. אמנם אדם הראשון היה יחידי, או כמו שנברא יחידי, כך הוא בשורשו שצורתו הוא ביחידות. אבל היום צורת אדם נקראת ל-70 חלקים בבחינת אומה. ואם כן, התיקון צריך לעבור בשני שלבים, שיגיע בסופו של דבר לצורת אדם ביחיד. דוגמת אדם במקורו שהיה יחידי. אבל אין להגיע מיד לשלב של תיקון זה, אלא אם כן יוקדם תיקון דרך האומה, שעל ידי זה מתבטל קלקול דור הפלגה, ורק אז נכונים לתקן את קלקולו של אדם הראשון. יוצא שבלי קלקול של דור הפלגה היה כל התיקון של צורת אדם נעשה ידי אברהם עצמו לבדו. תיקון על ידי יחיד היה יכול להחזיר את העולם למסלולו של אדם מתוקן בלימיטה. על אברהם נאמר האדם הגדול בענקים, האדם הגדול. אבל לאחר דור הפלגה צריך התיקון לבוא דרך זה שבחיצוניותו דומה הוא ל-70 אומות. ומכל מקום, אין זה סותר למהותו העצמית של יחידות. ואיפה ואיך נתקיים צירוף זה? בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. בשעה שנפרדו העמים, הוא עמד מספרם במקביל לחשבון של בשבעים נפש, ירדו אבותיך מצרימה. התחלת האומה של ישראל היא מאותם 70 נפש. כנגד כל יחיד מאומה זו, הוקבעה אומה. עומקה של הקבלה זו היא שכנגד הקרש באומות, עומדים בישראל יחידים. 70 אומות מקביל ל-70 יחידים. יחידים בני עם אחד. עם זה, ההולך ונוצר כאן כולל בתוכו, את מספר כל הקרעים. עצם העובדה שנבנית אומה הכוללת אותו קרע, היא גוף התהליך התיקון של דור הפלגה. שם אחד גיסה, ישראל הוא אומה, בדוגמה לעמים. אבל לאידך גיסה, בעומקה, אין אומה זו פירור של, של אדם. בחיצוניותה היא דוגמה לאומה, אבל בעומקה מרב ההבדל. 70 נפש כתיב, לשון יחיד. ובכן, לאחר דור הפלגה, מתחיל התיקון של קלקולו המקורי של האדם, דרך יחיד שהוא אבי האומה. ומעכשיו, נעתקים אנו לקלקול של דור המבול. אמנם היה קלקול ועונש של חורבן העולם, אבל מה נשאר לדורות מאותו קלקול? מה ירשה האנושות ממנו? דוגמת הצוריסנקייט, כלומר הקרע של צורת אדם שבא בעקבות דור הפלגה, הירושה היא להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. לפני דור המבול נאמר ניחמתי כי עשיתי את האדם. אבל לאחר דור המבול כל מעשה החמאס שיפעל לא יגרמו לביטולו מן העולם. אין עוד ניחמתי כי עשיתי את האדם. אין במראשית ו' זין. שוב לא יהיה חורבן לעולם. פירוש הדברים הוא שמכאן ולהבא שוב אין האדם תכלית של הבריאה, שבשעה שתכלית בטלה אין צורך לאמצעים. עד למבול, אם אדם בעל חמאס והוא המטרה של העולם, אז וימח את כל היקום. אבל אחר המבול שוב אין האדמה מתקללת עבור האדם. אין אדם כותב וציר הבריאה, והוא הקלקול לדורות של דור המבול. וכשברצוננו להגיע לתיקון הזוהמה של אדם הראשון, אי אפשר אלא אם כן קודם נעבור השלב של תיקון ביטול מרכזיות האדם. ואיך הוא באמת הדרך להיכנס לאותו שלב קדמון של אדם הראשון? איך מחזירים קודם את מרכזיות האדם, שהוא האדם המרכז וקיום של כל הבריאה? הוא דרך קיום התנאי של יום השישי, שבריאת העולמות הייתה תלויה ועומדת עד שיקבלו ישראל את התורה. ואם ישראל לא היו אומרים נעשה ונשמע, היו מחזירים את העולם לתוהו ובוהו. כלומר, שקיום העולם תלוי בקבלת התורה של ישראל. ואיך אפשר כך? הלא נשבע הקדוש ברוך הוא שכבר לא יחריב את העולם עקב מעשי האדם, וכאן יחזיר לתוהו ובוהו אם לא יקבלו, אלא שהם עם הדברים. הפרחה הוא הקל וחומר. יום השישי, הפירוש שבבב סיוון יתחדש אופן אחר של קיום העולמות. בברית נוח נאמר לא אוסיף לקלל עוד, אבל בברית סיני אינו כן אלא להפך. בלי קבלתם את התורה אין קיום לעולם, ואומנם זהו עיקר נקודת החידוש של ברית סיני, והוא המוציא קיום ישראל מכלל אותו קיום של ברית נוח. כך, בכדי להגיע לתיקון של ביטול המיטה, עוברים דרך שני שלבים נוספים, תיקון דרך האומה ותיקון דרך ברית סיני של קבלת התורה לאפשר קיום עולמות. העולמות, והנה, עיקר הנקודה בגירות הוא בזה שגר שנתגייר כקטן שנולד. הוא נכנס תחת כנפי השכינה, ומצווה מיוחדת של אהבה אליו אינה אלא תוצאה מנקודה זו. עד כדי כך שמותר באחותו, כלומר הגירות מפקיעה אפילו קשרים ביולוגיים. יש כאן לידה בלי אב ובלי אם. הגר הוא כיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והיא הנקודה הפנימית של גירות. נוחמול היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, עוד פעם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכשחוזרים אחורנית להתחלה, לתיקון זוהמתו של אדם הראשון, מוזמן קודם כל צוריק ורן כיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כלשונו של מורנו ראש הישיבה זצה, מוכרחים קודם כל לחזור לבחינת כיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא דוגמת אדם הראשון. ואיך זה מתקיים? דרך גרות. מוכרח שאברהם אבינו יהיה גר, אחרת לא היה יכול להיות האדם הגדול בענקים. אבל יחיד שוב אינו יכול לתקן זוהמתו של אדם הראשון. לאחר דור הפלגה כבר צריכים אומה בכדי להחזיר לאותה צורת אדם, ואומה זו צריכה גם כן להיות בבחינת יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בכדי צוצו כמן, בכדי להגיע לתיקון קלקול של אדם הראשון. אומה זו מוכרח שיהיה לאב שהיה יחיד כל 70 נפש בני אותה משפחה, ובנים שיהוו אומה בפני עצמה. ובשני תנאים אלו יחד יוכלו להגיע לצורת אדם הקדמונית, אבל רק דרך גירות. גם אברהם תחילה לגרים, ודיני גירות לומדים מאבותינו במצרים כבימות ממבב. ואין אלו רק בגדר מעשה שהכך היה בלבד, אלא בגדר הכרח ממש. והיינו דברינו בתחילת המאמר שמציאותה של כנסת ישראל מקומה ויסודה בין שתי קצוות של גירות, גירות של יחיד וגירות של אומה, בין אברהם ובין יציאת מצרים. כל זה הוא הדרך להתגבר על הקלקול של דור הפלגה. ועכשיו בנוגע לתיקון הקלקול של דור המבול, הנה שמותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחסים למידות הנהגתו יתברך. נסתר בעצמותו ונגלה מצד פעולותיו. נתחיל למשל, לבעל בית חרושת, בניהולו משתמש בכל מיני מידות, פזרנות וקמצנות, שמחה ומרירות, הכל לפי מה שהשעה דורשת. אבל מכל המידות הללו, עדיין אי אפשר לעמוד על רצונו העיקרי ומטרתו בהקמת המפעל. אבל אם הזדמן מאורע מסוים, למשל פטירת בנו, ולרגל המאורע הזה מבטל מפעלו, הרי אז מתגלה למפרע מה הייתה מטרתו הראשית בעצם המפעל. הנה שמותיו של הקדוש ברוך הוא מורים על אופנים שונים של הנהגת המפעל של קיום העולמות נגלה מצד פעולותיו, אבל עדיין אין פעולות אלו מעידות ומוכיחות על מטרת המפעל בכלל. ההנהגה המוכיחה מטרת המפעל היא ההנהגה המיוחדת אך ורק לשם הוויה. בדבר זה יסוד עיקרי בלימוד חומש. משה שואל מהקדוש ברוך הוא, מה העיני כשישאלו מה שמו? כלומר, כשישאלו כנסת ישראל, באיזה מידה רוצים להוציאנו ממצרים? במידה אחת ממידותיו, שבה מנהיג את העולם, או שרוצים להוציאנו במידה שהידע תתברר ותוכח, שמטרת המפעל של כל העלמות היא בשבילנו, בשביל ישראל שנקרא ראשית. ועל זה באה התשובה, בשם הוויה הם יוצאים מארץ מצרים, לא במידה פרטית של ההנהגה, אלא בדרך שיוודע שאתם מטרת כל היקום. מה שמו? כלומר, משה מבקש רשות לגלות ישראל את היסוד הזה כתשובה על שאלתם. ובזה חוזרים אנו לדברי הרמב"ן, שמבאר שכל זמן שקדוש ברוך הוא לא נתגלה בשם הוויה, לא נתבטלו חוקי הטבע. כלומר, כל זמן שאין ביטול חוקי הטבע, אין היכר למטרת העולמות, ואין הקדוש ברוך הוא מזדהה עדיין בשם הוויה. ואפשר שמהלך הוא בדומה גם למהלכים אחרים. אבל ביטול חוקי הטבע מורה על שביטת וביטול המפעל בשבילכם. למטרתכם, מתבטל אף המפעל. היינו בגלל שאתם מהווים תכלית כל העולמות. והוא עומק הפשט בדברי הרמב"ן, והם הם הדברים. בזמן שנוהג לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, אי אפשר שתתגלה הנהגה בשם הוויה, ששם זה מורה על ישראל בתכלית, כתכלית ומטרת העולם. ואם כן, כשמתגלה הקדוש ברוך הוא בשם זה, מוכרח שבאותה שעה מתגלה חריץ ובקיעה בברית נוח, ומתחדש מהלך חדש בעולם, מהלך של תיקון המכשול של דור המבול. מהלך שבו, כמו שאמר מרן זצ"ל, ואת זיך איבר דריין תרוולט צוליב ישראל, יתהפך העולם בשביל ישראל, וכשישראל לא יקבלו את התורה, חוזרים לתוהו ובוהו. יציאת מצרים, אם כן, מוכרחת לבוא בשני תנאים. צווי דגרס פונן ארש דגרס, גירות אבותינו במצרים, אחרי גירות של אברהם אבינו תחילה לגרים, שם התהוות האומה, התגלות בשם הוויה, בכדי להוציא מכלל ברית נוח. ובלעדי שני קווים אלו, לא היה מקום ליציאת מצרים. רק שני שלבים אלו משלימים את האפשרות ליציאת מצרים, שהיא יצירת תיקון של אדם הראשון. אתם קוראים אדם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא הוא אלא לכבודו. הוא מופיע בשתי צורות, כבוד אלוקים הסתר דבר, במופרש ובמופלא ממך אל תדרוש, ואין לך עסק בנסתרות. הכבוד הוא דווקא בסתייגות ובאי חקירה, וכבוד מלכים חקור דבר, כבוד דווקא מתוך עמידה וחקירה על הפרטים ופרטי פרטים. כל היחידים ציז בשניים אוחזים בתלית, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, וכתוב בחזר ששישת ימי בראשית הוא בגדר כבוד אלוקים הסתר דבר, ומבייחול ואילך כבוד מלאכים חקור דבר, לבני שהבנת התהוות העולמות הוא למעלה משכל אנושי. שכלנו פועל רק בחקירה בתחום היש, מה שקדם ליש, מה שבכלל התהוות, בכלל הסתר דבר הוא. על רגע התמורה בין הסתר דבר לחקור דבר, נאמר ויחל אלוקים ביום השביעי. על המעבר בין ששת ימי המעשה של יצירה והתאבות. וביחוד הוא נאמר שהקדוש ברוך הוא כיוון איתותיו ורגעיו, כמו שמובא במדרש וברש"י, בין יום השישי ליום השביעי. מה שאי אפשר לבן אדם לכוון כך ברגעים, ממש בדיוק נמרץ. אצלנו מוסיפים מקודש על חול, ואין ידוע רגע הכניסה המדויקת של יום השביעי. כאן מופיעה התמורה בין הזמן שאין לבן אדם תפיסה בו לתקופת הזמן שבו ניתן לחקירה. ולתפיסה כבוד מלאכים חקור דבר. הדיוק של יום השביעי למעלה מתפיסתנו, בני שכל רגע של הווה מתחלק לאין סוף, ואין אנחנו יכולים לקבעו ולהעמידו במסוים. לפני הרגע הסתר דבר, לאחר הרגע חקור דבר, ואותו הרגע בדיוק החלקיק חלקיק חלקיק שנייה, זה למעלה מתפיסתנו. יציאת מצרים מגלה מטרת העולמות, לא רק הנהגת העולם אלא מטרת התהוות כל העולמות. ההנהגה איתכם מבוססת על החשבון שאתם מהווים מטרת התהוות העולמות. לכן יש כאן חזרה ויחל ביום השביעי של רגע התמורה מהתהוות להנהגה. והקדוש ברוך הוא אומר בחצות, בחצות מעמידה את יציאת מצרים לתוך מסגרת של ששת ימי בראשית של תקופת ההתהוות. בחצות מתחילה הפעלת שם הוויה, שם המשקף מטרת כל העולמות ויצירתם. ורגע של יצירה אינו נתפס בשכל הבן אדם, בעצם הגדרתה מופקעת היא מתפיסה אנושית ולא רק חשש באלמה של אי דיוק. עצם אמירת בחצות כולל בתוכו גילוי סוד יציאת מצרים. ומעכשיו נבוא לפרש דברי המהר"ל ביישוב הקושיה בעניין העם בוכה למשפחותיו, כמו שכתוב במדבר י' א' י', שבכו על עריות שנאסרו להם בשבת קופלמת. והרי לומדים דיני גרות מאבותינו במצרים, ואם כן אלו יוצאי מצרים היו גרים, וגר שנתגייר כקטן שנולד ומותר אף באחותו, איזה איסורי עריות היו להם? תשובת המהר"ל היא שבאשר בסיני כפה להם הר כגיגית, אם כן בגרות שעל ידי כפייה אין הכלל שהקטן שנולד הוא. ובהשקפה ראשונה היה נראה שתשובה זו סותרת את דיבורנו, אבל האמת אינו כן. וקודם כל יש לשאול את דברי המהר"ל מדברי חז"ל מפורשים על עד שהביא אותי ועל בית אמי ועל חדר הורתי. בית אמי זה הר סיני ששם נולד כנסת ישראל, ופירוש נולד פשוט שכוונה הוא הידי גרות. הרי לך מפורש מחז"ל שבסיני כן היה כקטן שנולד, וצריכים בכלל להבין אם כפה עליהם איזה גרות הייתה כאן, וכי איך שייך גרות מתוך כפייה. אבל פירוש הדברים הוא שכפיית הר כגיגית היא מצד היותם בני אברהם יצחק ויעקב. והנה בתורת יחידים כבר קדמה באמת גרות, זו של אברהם תחילה לגרים, כמו שכתוב בסוכה ממתת עמוד ב', ולכך באמת הכל יחיד ויחיד באמת היה במקום לבכות על הסכם משפחותיו, מפני שבתור יחיד לא נתחדשה עליו יצירה עכשיו, ואין נאמר כקטן שנולד, מפני שכאן הייתה סיבה קודמת לגרותם, כבר הגירות של אברהם אבינו. כפה עליהם הר כגיגית דווקא בגלל היותם בני אבות. ואם כן, אין כאן התחלה חדשה ממש. אמנם, בתור ציבור ואומה, נידונים כעם נולד. אין כאן קטן שנולד לגבי היחידים, אבל על לידת האומה לא הייתה סיבה מוקדמת, שהרי לא קדמה גירות של אומה. ובאמת, יש כאן לידה חדשה. אבל אין לידה זו של האומה מפקיעה קשר משפחה של יחידים. והדברים היו נשגבים ונפלאים. וברצות השם דרכנו, כמה יהיה מענג לחזור ולשנות פרק זה בהזדמנות אחרת. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, הוריי ורבותיי.